בוקר טוב, ידידיי היקרים, טוב לראות אתכם. לא החלטנו מה לומדים, אני חשבתי על, היו הרבה רעיונות. בוקר טוב לחדשים גם ישנים. אני הקטן חשבתי על ללמוד איסורים מרקים באורות. אבל בואו ננצל שתי דקות, אם יש איזו הצעה. מישהו יכול להציע, תפילת ישראל לא יצטרפו אליו, חנה עצמא ישראל לא יצטרפו אליו. יהושע, היו כמה הצעות, כולם היו בודדות. גם ההצעה של אורות, הצעה של רמי, אני לא יודע אם הוא, הנה, הוא הגיע אלינו. היא זאת שדיברה לי, כי נראה לי שבזמנים כאלה צריך לברר מה אנחנו עושים פה. מה קורה לדור שלנו, מעבר לפרשנינו באולפנים ובחדשות. אז מישהו בעד, מישהו נגד, בעיקר יש מישהו נגד, מישהו איזה רעיון מהר מהר. אם לא, אז אנחנו נתחיל באורות בייסורים מרקים. זה חלק מזרעונים, אבל נראה לי שממש חשוב ללמוד את הדברים שאנחנו יודעים אותם, אבל יש הבדל גדול מלדעת בערך, לדעת בצורה הרבה יותר מדויקת. זה כמו במדע. טכנולוגיה יכולה להשתמש במדע, זאת אומרת, אפשר להפוך ידע לכוח רק אם הידע הוא מדויק, רק אם מדייקים אותי, אני פחות או יותר מסך, השכלה כללית זה גם יפה ותשוב. אבל כדי להפוך את זה למנוף לצמיחה, כדי להמשיך עם זה קדימה, אז חיים כימאי לא צריך לדעת בגדול שיש מולקולות, צריך לדעת בדיוק מה הרכב הכימי. אז כדאי לברר את הדברים האלה יותר טוב, לא יודע אם נמני בדיוק. אז אני מציע להתחיל בייסורים מרקים, זה באורות, בהוצאות הישנות זה בעמוד קכ"ד, בהוצאות החדשות כתוב איפה זה עמוד קכ"ד. מישהו מתנגד עד לכאן? אין התנגדויות, אז אני מבין שזה מקובל עליכם. שאלה נוספת, להעלות את זה על המסך או שיש לכם? מישהו זקוק שאני אעלה על המסך? יש מישהו פה בלי אורות? הרב גדי, אתה עוד בעל פה את אורות.
אם לא מסובך, עדיף.
לא מסובך, רק יחכח לי כמה שניות, אני מניח. אני צריך לחפש כתבי הרב, אורות. הנה, זרעונים. חיפוש. ממרקים, אני כותב חיפוש, הוא מחפש והוא מוצא. זה פסקה לא כל כך קצרה, אז אני לא אעתיק את כולה. נעתיק את החלק הראשון. אני מעתיק בערך, בסדר? אני לא יודע בדיוק עכשיו ל... ועכשיו זה מורכב, מה אתם חושבים? עכשיו אני צריך להעלות את זה על מורות חדש. אני מדבר, שלא תחשבו שעזבתי אתכם. הנה, אני חוזר אליכם. ועכשיו אנחנו עושים שיתוף. היי. לא מגיב אחרי כל מה שעברנו? או, יש לנו? ידידיי יקרים, אתם רואים על המסך? כן, לא, מישהו התייחס אליי?
כן, רואים הרב, רואים.
ברוכים תהיו. איסורים מרקים, פסקה וזרעונים. עם כל סיבוכי הדעות שבבני האדם, וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוהי, שהוא ים שאין לו סוף. וכל המחשבות כולן, בין המעשיות והענייניות, ממנו נובעות ואליו אין שוות. נקודה. וזו הפסקונת הראשונה במאמר. והרב די מפתיע, למרות שאנחנו מכירים את הפסקה הזאת מזמן. כל סיבוכי הדעות, כולל הכל. המילה הכל חוזרת פה בכמה וריאציות, נכון? כל סיבוכי הדעות, כל הסתירות הפנימיות, כל יחיד, כל המחשבות כולם. הרי המילה הכל היא לא שולית פה, הוא באמת מתכוון לכל. וזה מאוד מפתיע, כמה שאנחנו מכירים את זה, זה מאוד מאוד מפתיע. משום ש... מה הרב מדבר? הרב מדבר על המושג האלוקי. מה פירוש המושג האלוקי? פירושו של דבר שאני מדי פעם ירד, כי אני לא רוצה להרגיש שאני מדבר על מסך, אבל אני צריך לראות את אורי זיו מאיר עליי מזיוו לפעמים. אז המושג האלוקי, יש מונח כאן, יש כאן מושג אלוקי. תראו, מושג אלוקי זה מושג מאוד פילוסופי ככה, נראה משהו מאוד גבוה, רוחני, מופשט כזה. מושג אלוקי. ובסדר, אנחנו מאמינים ברוך השם, ואנחנו רוצים להיות צדיקים, ואנחנו נעשה הכל בשביל הצדיקות הזאת. המושג האלוקי זה איך אנחנו משיגים את אלוקים, איך משיגים משהו, זאת אומרת, איך תופסים אותו. להשיג, גרייבן בגרמנית, גרביטציה, איך אנחנו מחזיקים. אנשים שמדברים ביידיש, אומרים, אתה מחזיק, כאילו, תפסת את הסברה, לתפוס, להשיג, לתפוס. יש אלוקים ויש איך אני משיג אותו. ואת אלוקים הרי אי אפשר להשיג באופן שלם, כי אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. אז תמיד יש פער אדיר בין מי זה אלוקים לבין מי זה אלוקים. זאת אומרת, מי זה אלוקים באמונה ומי זה אלוקים, איך זה נכנס לי בשכל. יש הכרה שוללת. הכרה שוללת פירושו דבר מה זה לא אלוקים. הכרה מאוד מאוד חשובה. לשחרר את המושג האלוקי שלי מצמצומים, מהבלים, משטויות, פיסות פרימיטיביות. והרב כותב בהרבה מקום, כשאתה לא עושה את זה, אז המושג האלוקי שלך הוא מבולבל. אז המושג האלוקי שלך הוא מעורפל. אני מנסה לומר ככה, כשמישהו אומר בשכל, אלוקים הוא לא ולא 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 ולא, זה נכון מאוד, זה צודק מאוד, וזה חלק קטן מהסיפור, בתודעה הנפשית שלנו, אני אסביר. משום ש... יש דברים שאתה לא יודע מה הם. תגיד לי איזה מונח בהוואית. לא יודע מה, זה גם בצרפתית יש כמה מושגים שאני לא מבין, ואני יודע שאני לא מבין, זה לא רלוונטי. אין לי שום מושג ביחס אליהם. אבל אלוקים, אתה לא יכול להגיד שאין לך מושג ביחס לאלוקים. אתה יכול להגיד, נניח, עוד מעט גם את זה אני חושב שנפיל, אתה יכול להגיד, חס חלילה, בסדר? אבל אלוקים לא מעניין אותי, סליחה שאמרת. יכול לבוא מישהו ולהגיד, אני אתאיסט, אלוקים לא מעניין אותי. אולי, גם על זה נתווכח עוד מעט. אבל מי שאלוקים כן מעניין אותו. איך זה מעניין אותו? מי שהמציאות האלוקית מאוד משפיעה על החיים שלו, על הבחירות שלו. הוא עושה הרבה דברים שהוא לא היה עושה לבד, הוא לפעמים גם לא רוצה לעשות, כי אלוקים רוצה שהוא יעשה. או שהוא לא עושה הרבה דברים שהוא כן רוצה לעשות. הוא מאוד רוצה לעשות, אבל אלוקים אמר לו לעשות. הוא לומד הרבה, הוא משקיע הרבה בלימוד משהו שכשעצמו לבד יכול להיות ש... אבל אלוקים אמר, אלוקים רוצה שהוא יעשה את המשהו הזה. מי ששואב ביטחון, נחמה, מי שנשען על אלוקים, הוא לא יכול להגיד אין לי מושג מי זה אלוקים. בסדר, אני עברתי, כמו שאתה אומר, ממה זה למי זה. אני מדבר עכשיו קצת גבוה, אבל אני מדבר הכי תכלס שיש. זאת אומרת, זה מסביר את כל מה שקורה במדינת ישראל. בדיוק, בדיוק. אנחנו נמצאים בתקופה בשנה הזאת שכל, אני מרגיש שכל הפסוקים יוצאים מהתנ״ך והם נוכחים נגד עינינו. שבטח הפסקאות של ספר האורות, הן צועקות את עצמן בווליום כזה ומכות בנו, וזוזו כבר אומרים. כתבתי את זה לפני 120 שנה, אומר הרב, יאללה. לא, אנחנו זזים הרבה, כבר זזנו הרבה. אנחנו מלאי תודה. אבל בכל אופן, אז אני עכשיו רגע הולך לאיזה מקום שנראה לכם קצת מופשט, קצת רחוק, אבל בכל אופן הוא קריטי. זה מה שהרב רוצה להגיד, אתם רואים? אני אחזור עוד פעם לשיתוף. כל סיבוכי הדעות, כל סיבוכי הדברים שנראים לך לא קשורים בכלל לאלוקים, בסדר? דברים שלא קשורים, מה עושים עם החמאס? מה עושים עם מערכות יחסי עבודה? מה עושים עם ימין ושמאל? מה עושים עם החטופים? אני מדבר על ביטחון, כלכלה, בריאות, פרנסה, זוגיות, ילדים, תרבות, משק, כל סיבוכי הדעות. קודם כשמשהו מסתבך. מה קורה כשלא מסתבך? יש דברים שלא מסתבכים. גם איתה אנחנו מדברים על הסיבוכים. כל הסיבוכי הדעות שבבני אדם. כל הסתירות הפנימיות שכל אחד סובל בדעותיו. זאת אומרת, באנושות כולה, ומה, איפה אני תקוע? איפה אני תקוע? איפה יש סתירה פנימית? איפה יש בי חוסר הכרעה? איפה אני עושה דברים שאני לא רוצה לעשות, איפה אני לא עושה מה שאני כן רוצה לעשות. מה קורה כשאני קרוע ולא מוצא פתרון? כל זה בא, יש עשר פילים, מוצאים מחשבה כבר מושג אלוקי. מה הקשר על פניו? מה זה שייך? מה זה שקשור? כי אם זה נורא גדול, אני עכשיו מתלבט עם, תראו, תשימו לב, אני לא מחדש לכם שום דבר, שסוגיית החטופים בעזה, אחינו ובעיקר אחיותינו החטופות בעזה, ליבנו קרוע, ליבנו יוצא לב, זוועת עולמים שהשם ישמור עליהם. ובכל אופן אתה די יכול לנחש מה דעתו של אדם ביחס עסקת החטופים, אם אתה יודע את הרקע הכללי שלו. נניח שהוא מצביע למפלגת, בסדר, לא ניכנס לרזולוציה הזאת. האנשים שהזהות שלהם היא ליברלית, לא פרוגרסיבית, הרבה לפני זה. בסדר, ליברלית נקרא לזה. אנשים שהתנגדו לרפורמה המשפטית, ברוב המקרים אתה יודע שהם בעד עסקה עכשיו, מהר. ואנשים שהיו בעד הרפורמה המשפטית, בסדר, אני בכוונה יוצר קורלציה מאוד מאוד גסה, אבל מאוד מדויקת. ב-90% לפחות עם דקת. שמי שהיה בעד הרפורמה המשפטית, הוא כנראה מתנגד לעסקה לעסקות כפי מה שמופיעות עכשיו. למה זה קשור בכלל? למה את הימני או השמאלני זה קשור לעסקת חוטפים? מה זה רלוונטי? מה, למישהו פה לא כואב, לא משתגע ממחשבות תופת, מישהו פה לא מתעורר בלילות, מישהו אכפת פחות? למה אנחנו יודעים הרבה פעמים לנחש מראש אצל אנשים מאוד שטחיים, אנשים מאוד פלקטים ש... אתה מראש יודע. לא בגלל האולפנים, זה לא בגלל שאני שומע רוצה תקשורת כאלה, והוא שומע רוצה תקשורת כאלה, למרות שגם זה יכול להשפיע קצת. אבל למה זה מתחלק? כי זה מכיל את כל השורשים, ברור שלכל דבר יש שורשים. כל דבר יש מהויות, זה לא באמת עכשיו אתה בא ודן עם עסקת החטופים, מי שהוא ראש העבודה במקרה הוא חושב שחייבים לצאת לעסקת החטופים, והשני, שני אלה שמעתי הבוקר בחדשות. יאיר גולן ועמיחי אליהו, תנחשו כל אחד מה דעתו. אני מניח שיהיה פה 100% הצלחה בתרגיל האוטו הזה. למה? כי יש שורשים. יש שורשים שקשורים למושג האלוקי, לדעת אלוקים. המושג האלוקי הוא מושג, מה שכתוב פה, פסקה הזאת, כל סיבוכי הדעות בני אדם, כל הסטופטימות שכל אחד צורי דעותיו, ואם פני הרפילים מצויים מחשבה דבר המושג האלוקי. מי מתעסק בכלל בשאלה מה זה אלוקים? מי זה אלוקים? מי זה לא אלוקים? יש כמה התייחסויות, כן. אבל הרב פה כותב, ועוד הרבה מקומות אחרים, אני מתחיל פה, שזה הליבה, זה מקורות השורש. האופן שבו אתה משיג את אלוקים, כלומר תופס את אלוקים, זה אופן שמשפיע על הכל. ברובד הפשוט, נגיד, בגלל שאלוקים ברא את העולם. אלוקים ברא את העולם, ואלוקים נוכח בעולם, וכל נמצאים במציאות מיתת המצוות, ומחדש בטובו ובכלום תמיד. אז התפיסות שלך, בסדר, מושג זה תפיסות, האופן לא מדבר על איך אפשר לתפוס את אלוקים. בתופסת אי אפשר לתפוס אותה, נכון? אז באופן שבו אתה תופס את אלוקים, כך תופס גם את העולם. כשיש לך ערפילים, כשהמושג האלוקי יותר מטושטש, יותר מבולבל, אז יש איזה השלכות קשות גם על העולם שהדבר המבולבל, הדבר המבולבל, בורא דברים מבולבלים. כשהמושג הזה יותר חד, יותר נוכח, יותר מופשט, יותר טהור, יותר עוצמתי. אז גם העולם הוא יותר... גם אצל אלה שהם דתיים יש הרבה ויכוחים, בסדר? אבל זה משליך ממש, זה משליך לכל אלה. מי זה אלוקים? השאלה זו שאלה פילוסופית, היא לא שאלה שיהיה לה רייטינג גבוה, ואם יכתוב את דעת אלוקים, שהוא דעת אלוקים, אז הרבה לא... יעבירו ערוץ, אני מניח. בסדר, הרב לא מנסה לקבל רייטינג גבוה, הרב מנסה לומר את האמת. את האמת כפי מה שהיא מופיעה בחיים. אז כל סיבוכי הדעות של בני אדם, אני חוזר אחרי זה, יש אנשים שאומרים, אין לי סיבוכי הדעות בכלל. יש לי סיבוכי דעות. מה זה הרפילים המצאים מחשבה על דבר המושג האלוקי? אין לי הרפילים, אני פשוט לא יודע מי זה. אני יודע שהוא קיים. כשהרב כותב, הרפילים המצאים מחשבה על דבר המושג האלוקי, אני רוצה לפתוח את זה ככה. לא מתעסק. לא מתעסק, יש אנשים שאומרים לא מתעסק, אבל יש אנשים שאומרים, אני מאוד דתי, אני מאוד צדיק, אני מאוד בטוח שיש שם מישהו שהוא טוב וחכם, והוא יודע מה הוא עושה. לא מתעסק איתו. מכאן ועלה זה הגשמה. לא מתעסק איתו. אני הקטן מרשה להגיד שזה הכחשה עצמית, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שאתה מעניק נוכחות גדולה כל כך בחיים שלך למשהו שהוא חסר משמעות מבחינתך. זאת אומרת, אתה יכול להגיד הרבה דברים, אתה אומר, אני לא מבין. אתה יכול להגיד בשכל, אני לא מבין. אתה יכול להגיד בשכל, אני לא מבין איך באיגרת תקנה, למדתם פעם לפני הרבה שנים באיגרת תקנה, כבר לחזור עליה. אז הרי דיבר אז שאתם איתך באמת גדול מאוד, הרב בראש פינה, הוא כותב לרב, היה מיינים הרבה ויכוחים על היתר מכירה בשמיטה, אז הוא כותב לרב ניצל שהוא לא יודע אמונה, לימודי, הוא לא אומר לימודי אמונה, הוא לא מבין בכל הדברים האלה, הוא יודע, ש"ס, פוסקים, והאמונה שלו זה כמו האמונה של סבתא שלו. סבתא שלו כנראה הייתה טיפוס מיוחד במינו, אם הוא רואה במודל לחיקוי, אבל זה מה שיש לו כמו האמונה של סבתא שלו. והרב כותב לו, אתה לא יודע שאתה לא יודע. אתה אומר, אני לא יודע, אני לא מבין, אתה לא מבין שאתה לא מבין. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, או יש פעמים שאני אומר, על תחום מסוים, אני לא מבין, אבל זה לא נכון, אתה לא מבין שאתה לא מבין. אתה לא מבין שאתה לא מבין. כי אומרים לך, אני רוצה להרים פרויקט, ומה עם חנייה? אני לא מבין בחנייה, אתה לא מבין שאתה. אם לא תקים חנייה, לא ייתנו לך אישור לבנות הבית כנסת הזה. מה זה משנה שלא מעניין אותך חנייה? זו דוגמה מאוד שולית. זה שאתה לא מבין משהו, ואתה כבר מחליט שזה לא חשוב שאתה לא מבין. שזה לא משנה שאתה לא מבין. אז אתה בעצם מחליט שזה בסדר, לא צריך להבין, אז אתה לא מבין כלום. אם מישהו אומר שהוא מסתפק באמונה של סבתא שלו, דרך אגב, יכול להיות שהוא מסתפק באמונה של סבתא שלו, יכול להיות שהאמונה הזאת היא לילה או לילה, יכול להיות שהוא וסבתא שלו יהיו ביחד בגן עדן, פי מיליארד תמיד, זה לא השאלה, השאלה מה הדור הזה מבקש. שאלה מה המוח שלנו צריך. זה שאתה באופן אישי הצלחת לבנות לך איזה בונקר, שבו יש אמונה טהורה, נניח, בסדר, לדבר זה אני יכול להניח את זה, זה לא משנה איך מנהלים את העולם, זה לא משנה איך הקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל, זה לא משנה איך הילדים שלך, הנכדים שלך, הדורות שלך, מה, אולי בשביל התפקידים שלך והשליחות שלך זה מספיק. אני מנסה לומר ש, בעזרת השם, שכשמישהו אומר, אין לי מושג אלוקי, זאת אומרת, לא שהוא אתאיסט, שמישהו ירא שמיים, מישהו צדיק, מישהו עובד השם, הוא אומר, אין לי, אני יודע מה הוא לא, אני לא יודע אם הוא תגובה, אני אומר, זהו, כל דבר. יש כאלה שמקפידים מאוד לא לצייר פרצופים של אנשי התנ"ך, וזה משהו יפה כזה. למה? כי אברהם אבינו, מה זה גדול עליי, זה איזה מדרגה אחרת. אבל בטח שאלוקים לא יציירו את האלוקים, אנחנו מציירים את האלוקים, זה מה שהם עושים לו. עמוק עמוק בתוך התודעה, בתוך הנפש, יש לך איזושהי הגדרה אלוקים. יש לך איזה מושג, והמושג הזה הוא מושג מבולבל. אם אתה לא עובד על זה, אם אתה לא יושב על זה, אם אתה לא פתוח לזה, והפתיחות לזה היא יכולה להיות דרך ספרים, דרך שיעורים, יכולה להיות גם הרבה מאוד, לא דרך ספרים, דרך שיעורים. אני חושב שמלחמת, אני לא רוצה לקרוא לחרבות ברזל, כי זה שם, המלחמה שאנחנו באים בתוכה, משנה להרבה מאוד אנשים את המושג האלוקי. למרות שלא פתחו ספר, משום שהנוכחות של אנשים שמאמינים באלוקים במלחמה הזאת, התנהגות של אנשים שמאמינים באלוקים, הנוכחות של האמונה היא נוכחות שגורמת להרבה אנשים להגיד, וואלה, לא הבנתי. למרות שאנשים שיש להם קשר לאלוקים, מתנהגים בצורה שיש לי מה ללמוד ממנה, נגיד את זה במילים הכי הכי צנועות, בסדר? מילא הם מוחשים כבר הרבה יותר קרוב לאלוקים. זה המון דברים בתת מודע, בסאבטקסט, במסביב. לא תמיד אנחנו נגדיר את הסיבוכים, את הערפילים שיש במושג אלוקים. אבל אם אנחנו לא דנים בו, אז נשאר שם איזה פירה כזה, איזה משהו מעוך כזה, איזה משהו שהוא מבולבל, והוא יבלבל לנו את כל החיים. עוד פעם, כל סיבוכי הדעות של בני אדם, וכל הסתירות הפנימיות, שכל יחיד, אין מי שלא סובל בדעותיו. באים רק לפני הערפילים, אתם מבינים, אתה עולה ועולה ועולה, עדיין נשארו ערפילים. אנחנו אומרים בתפילה של ראש השנה, ערפילי תואר. ערפילי תואר זה תרתי דסתרי כזה, נכון? ערפילי תואר זה ערפל זה טשטוש, ותואר זה מדויק, כי עצם השמיים לתואר. מה זה ערפילים? יש ערפילים מדויקים, אתם יודעים. יש ערפילים קלאסיים, חלק מהמפגש עם אלוקים זה כן ערפילים. ומשה ניגש אל הערפל, כי שמה האלוקים. יש ערפל טהור, יש ערפל קדוש. משה ואהרון בכהנם ושמואל בקורא שמו, קוראים אל השם, והוא יענה. בעמוד ענן ידבר אליהם. זו תופעה שהייתה גם פיזיקלית, קשה להבין. כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה ואהרון, מגיע עמוד ענן, מגיע עמוד ענן. וכשהקדוש ברוך הוא מדבר עם שמואל, זה לא תמיד כתוב בפסוק ים, ופה בתהילים זה כתוב. בעמוד ענן ידבר, משה ואהרון ושמואל בקורא שמו, יש מדרשים. זה כמו שלושת הניסים שהיו לשרה. ששני ניסים מאוד מרשימים, שהנר לא קבע מערב שבת עד ערב שבת. נס חנוכה פי שבע קרא לשרה ממנו בכל יום שישי, כל השבוע היה מואר מאורם של השמירות השבת. בברכה שאותה בעיסה, היא הייתה מכינה בצק לחלות שבת, זה היה תופח ותופח ותופח כל השבת. שפק הזה שהשבת פרנסה את כל השבת. והנס השלישי שענן היה קשור אל האוהל. באיזה חבל אפשר לקשור ענן אל האוהל? מצב צבירה. חשבתי הרב אסף עונה לנו באיזה חבל. במצב צבירה של גז אי אפשר לקשור. אז מה זה קשור? כאילו קשור, כמו להתקשר לאלוקים. כמו אני קשור אליכם. כאילו, זה צמוד, כאילו קשור בחבל. מה הכוונה? הכוונה שלאוהל של שרה תמיד היה ענן. תמיד היה ענן. זה גם יכול להיות שמעל הראש של הבית שלך יש עכשיו ענן. צא החוצה ותסתכל, יכול להיות שזה ענן עונשי. זה לא נס מרשים כמו הנר והעיסה. אבל לא, אבל בבית של שרה זה היה קבוע. קיץ, חורף, סתיו, אביב, תמיד שם היה איזה עננון באזור. וכששרה עברה דירה, איכשהו, מלך אברהם, אני לא יכול לנסוע הנגבה, איכשהו הענן נסע, כאילו הענן עם נוכחות, בשביל מה זה? למה שיהיה עינן ברול? אסף, אסף, תעשה לעצמך, אני יכול לעשות. למה, מה, 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 מה התפקיד של... אני קיביתי את כולכם? אסף, קיבית את כולנו?
אנחנו פה.
רוצים לשמוע את תורתך. הלאה, לא נצליחו לנתק לי את הקשר, כמעט נתקו לי את הקשר. אני חייב להיות מרוכז, כי אחרת אני בערפילים. אז מה הפשר של הענן הזה? מה הפשר של הענן שמשה ואהרון מוכן לשמור הקורש בו? יש ענן, וכבוד השם מילא את המשכן. כשמשה רבינו פרשת בו, כאילו, כבוד השם לא יכול משה, גם כששלמה רבינו בנה בקדש, ולא יכלו הכהנים לבוא, כי הענן מלא את המשכן. גם בהר סיני, אנחנו מתקרבים שבועות. ענן כבד על כל אותו, ענן כבד על ההר. למה שיהיה ענן כבד על ההר? יש חלק מהמפגש עם אלוקים הוא ענן. יש ענן שהוא ערפילים שמצרים חשבות שגורמים סיבוכים. ויש ענן אחר. יש ענן שהוא ערפילי תואר, יש ענן שהוא כזה עצם השנה לתואר, יש מפגש עם אלוקים. כאילו בסרל תמיד יהיה איזה ענן. למה תמיד יהיה איזה ענן במושג האלוקי? בהגדרות הריאליות המתכוון, בהגדרות הפילוסופיות. כי באמת, גם כשאני אבוא להגדיר אותך, יש איזה ענן. כי אתה עמוק ועשיר ועליון מכל הגדרה. ברור. אפילו ברמה הפסיכולוגית. יש לנו סופר אגו, יש לנו מונחים האלה, יש לנו אגו, יש לנו למטה את האיד. מה זה האיד? כולם אומרים שזה ערפל. יש אנשים כמו פרויד שאומרים שהערפל הזה מורכב מיצרים פראיים ואלימים. ויש כאלה שאומרים שזה מורכב כמו ויניקוט, שזה מורכב מגעגועים וחסד, ויש כאלה שאומרים שזה רצון עמוק תשומת לב, ויש יונג שאומר שזה תודעה לאומית, איזה געגוע לאומי לאלוקים, יש כל מיני, אבל כולם אומרים שהם לא יודעים מה זה. כולם אומרים משהו שהוא חסר פשר, שאחרי זה הסופר אגו לוקח את הסמים האלה ומלביש אותם. טוב, אנחנו לא זקוקים לתיאורות שלהם. אבל אפילו ברמה הזאת רציתי לומר, יש משהו שהוא ערפילי, כי כשאתה מתחבר אל משהו נכון, אז תמיד יש שם ערפל. יש ערפל טוב, זה משהו נסים. יש ערפל שככה נפגשים עם אלוקים, בעמוד ענן. כי ערפל, כל אדם דתי, הוא קודם כל מנחיח את הערפל. מה זה ערפל? ערפל נקרא את מילה אחרת, יראת שמיים. למה יראת שמיים זה ערפל? כי ביראת שמיים אתה לא אומר מה כן, אתה אומר מה לא. יראה, תמיד יראה, יראה זה כבוד. גם כבוד שאני רוחש כלפיך, גם כבוד שאני רוחש כלפי אשתי. זה בעיקר, איפה יש פה משהו גדול עליי? איפה אני מזהה משהו שהוא מעבר? יראה זה משהו מאוד אקטיבי, זה משהו מאוד חיוני, זה לא מה לא. זה כמו ערפל, ערפל, יש ערפל שהוא בעל טשטש, יש ערפל שזאת ההגדרה הכי מדויקת. אבל משה ניגש אל הערפל. יש ערפל שאני מחובר למשהו, שאני יודע שהוא גדול מההגדרות, אבל אני מחובר באמת. החיבור לאלוקים מתחיל בנשמה. בנשמה באמת מאמינה בו. נשמה צלם אלוקים ממעל. אחרי זה הנשמה חודרת, מחלחלת אל רבדי, אל כלי הנפש. אל השכל שלי, לרגש שלי, למדמה שלי. עכשיו שם הבעיות, בנשמה אין בעיות. נשמה שנתת בי, תאוריי, בוודאי. שאתה בירתה את היצר, אתה נפחת בקרבי. אבל אחר כך, אנחנו מתחילים לשאול את ה... איפה זה פוגש אותנו? איך אנחנו מסבירים את אלוקים? ולהסביר את אלוקים, שוב, זה רק חלק מהסיפור. כי זה בעיקר, סברות שוללות. וכל מה שאתה מבין זה קטן עליו, זה קטן עליו, זה קטן. אבל יש איזו היררכיה, יראה, אהבה, קודם כל יש אמונה. אם אין אמונה, אז אין ממי לראות. אתה לא ירא ממשהו שהוא. אמונה זה עצם החיבור, אמונה זה עצם הקשר. אז אתה ירא, ומתוך כך יש מקום לאהבה. מה זה אהבה? זה מה כן. אהבה זה איפה אני מתחבר אליך, איפה אני הולך בדרכי השם. זה הדגשים הדומיננטיים. אז יש גם לאנשים שההסברים שלהם אלוקים הם אולי הסברים פרימיטיביים, מטופשים, בטח בעם ישראל, האמונה שלהם אמיתית. האמונה שלהם אמיתית. האמונה שלהם באה בוקעת מהנשמה, וצריך לכבד אותה מאוד, צריך להעריך אותה מאוד. הרבה פעמים בישיבות, במדרשות, לא יודע הרבה, אבל פגשתי לא מעט לפחות, אני יכול להגיד, כאלו שמזלזלים בעולם האמוני שילד הביא אותו לפעמים מהבית, כי זה עולם אמוני מאוד, מאוד שטחי, מאוד, מאוד מדקלם הרבה פעמים. ילד גדל והתרגל מושגים כאלה, ויש לפעמים, שוב, פגשתי את זה, ברוך השם לא תמיד, אבל פגשתי את זה, פגשתי כמה וכמה פעמים, יש, בוא נפרק לך, כל מה שאתה חושב על תפילה זה כמו שטויות. ואז מתחילים להסביר, נו באמת, מה אתה חושב שאלוקים זקוק לעצות שלך, ואתה עכשיו תפעיל למניפולציה ותשכנע אותו. שואלים הרבה שאלות שהן תמיד מוצלחות, התשובות אפשר להתווכח עליהן. ויש משהו מסוכן בזה, משהו מסוכן אמיתית, לא רק חינוכית, למוסס או לערער את היסודות האלה, כי גם בבית שאין בו, גם בבית שלא לומדו בו אמונה, בסדר? בוא נאמר שסבתא 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 שלך, שלא יודע איפה הוא חיה לפני מאות שנים, וכנראה לא ידע כתוב קרוב טוב, האמונה שלה באלוקים הייתה אמונה. וכשהתפללה, יכול להיות שהיא קראה שער השמיים. למרות לא היה לו שום תשובות לשאלות האמוניות שלו. היא אפילו לא שאלה אותי. אבל בלב היא באמת מחוברת לאלוקים. בלב נשמה שם, ובעומק הלב, יש בו איזה געגוע, הגעגוע הזה הוא אמיתי וכנה. אמיתי וכנה. עכשיו, זה ממש לא מספיק. משום שהכלים היותר מרכזיים של הנפש שלנו, אם לא ניקח את זה הלאה, עם דור שמתפתח מאוד 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 במושגים הרוחניים שלו, במושגים השכליים שלו, והאמונה נשארת ברמה הילדותית, אז ילדותית זה מילה יפה, אם זה יישאר, אז זה לא נשאר, זה לא נשאר אף פעם. זה תמיד משליך עליך. אם אתה לא מסביר מה זה אלוקים בשכל, או מה זה לא אלוקים, אתה לא יוצר דימוי, שוב, מה שנסביר על אלוקים, אז את זה אני צריך לסגור את המעגל. יש לנו אמונה, יראה שמנקה אותנו מהבנות מעוותות, ואחרי זה אהבה. ומה אהבה אומרת? אהבה אומרת שאנחנו כל מיני בונים מושגים אלוקים, יש לנו קשר, אבל... וזה על גבי העירה. מה זה עושה שזה על גבי העירה? שאני יודע שזה לא זה. כמו שאני רואה אותך, בסדר? אני רואה עכשיו את אלון. זה הרבה זמן שלא ראיתי אותו. תן חיוך, זהו. אז יש לי איזה מושג לגבי, יש לי מושג לגבי כל אחד מכם. אני מכיר אותך, אני יודע לך הרבה דברים, אני מכיר יותר לעומק, פחות לעומק, אבל יש לי את העמידה היסודית שאתה הרבה מעבר לזה, שאתה הרבה עמוק לאין ערוך יותר מכל מה ש... יש לי משהו, אני אגיד לכם, שכשאני רואה בוגרים, בטח מי שלא ראיתי אותו יומיים שלושה, ככה המוח שלי עובד משהו, פתאום עולה לי תמונה כזאת שלא בשיעור א'. כאילו תהליכי העיבוד שלי עולה שיעור א', בסדר, עברתם, אני יודע אותי, ילדים יגיעו לשיעור א', ברוך השם. אבל לא, אני מתכוון שאנחנו מכירים בהרבה מקרים, אבל אנחנו מדברים על עולמות, יש לי את הענווה לדעת שאתה הרבה מעבר, אבל אני באמת מכיר אותך. אני באמת מחובר אליך. באמת. למה? כי ברור לי ש... זה כמו שאני רואה אותך עכשיו בקובייה הזאת. עכשיו אני רואה איזה קובייה כזאת, איזה מסר כזה קטן. אני לא רואה את המסת הקובייה, אני רואה אותך. איך אני רואה אותך? דרך הזום, בסדר? אבל אתה לא הזום, אתה לא איזה איש קטן כזה שיושב בתוך קובייה בזום או פותח את המסר. ברור שיש פה עולם מלא שאני נפגש. איתו אני נפגש. הצניעות הזאת, הענווה הזאת, שההכרה, שזה הרבה מעבר, היא הערפל הטוב. הערפל הטוב זה ערפל חד, עוצמתי. יש לי מושג אלוקי, אני מברר אותו. יש לי דימויים על אלוקים. אבל יש בי כל מיני תעלבה לדעת, המושג האלוקי שלי זה לא אלוקים. זה איך אני משיג אותו. שוב, אם אין נראה, אז מה שאני משיג אלוקים זה אלוקים. וזה שטות. זה מחשבת עוון, זה הגשמה. אם אין, אין דבר כזה שאין לך ציור אלוקים. אין דבר כזה. אמרתי לך, יכול להיות ציור, בלי ציור אלוקים, רק אם זה לא מעניין אתכם, זה לא רלוונטי. גם אז לא, נדבר על זה בהמשך, גם אז לא. אבל אם אלוקים נוכח לי בחיים, יש לי ציור. וכשאני לא עסוק בו, אז נוצרו מהמפעילים הלא טובים. מפעילים שהם לא באים לבטא את היחס בין אהבה ליראה. לא באים לבטא את הענווה שלי כלפי זה, שיש פה משהו הרבה יותר גדול. אם אני יודע שאתה הרבה, הרבה מעבר למה שאני יודע, אני באמת מחובר אליך. אני מחובר גם למה שנסתר, כי אני פתוח לזה, אני מבחין את זה. כמו הפרצוף שלך, אתה הרבה יותר מהפרצוף שלך, אבל אם... תפיסה, מי שבאמת לא מאמין ברבדים הפנימיים שבו, אז הוא לא מאמין ברבדים הפנימיים שבאמת רע. אם מישהו חווה את עצמו כאיזה צבר של דחפים, אם מישהו מאמין לפרויד, בסדר, שמי הוא באמת, הוא דחפים מיניים, פראיים ואלימים, אז על גבי זה יש סופר אגו, שמעדן את זה קצת, זה סובלימציה, ומנתב את זה לכל מיני צדדים חיוביים, אבל זה משהו בין, אז ככה הוא רואה אותך. אז ככה הוא רואה אותך. אז הוא יגיד, בסדר, אז גם הוא מעדן את עצמו, כולנו בסוף שומפנזות. כולנו אורנגוטנגים, בסדר, מה, מתגלחים, ברוך השם, לובשים חליפות, עומדים בתור יפה, דרך ארץ, עוזרים אחד לשני, אבל לא. יש סופר אגו, ברוך השם, יש איזה עולם עליון ש... יש בו ערכים, ויש בו רצונות, ויש בו... הוא לא משתולל כמו טיגרס מטורף. אבל אם זה מה שאנחנו, אז זה מה שאתה, אז הוא לא פוגש אותך לעולם. הוא נצלן. הוא נצלן. מה זה שמירת העיניים ביחס לבנות? מה הפשר? מה, הבן רואה אישה, הוא ישר מתפרק, מה, הוא רואה גוטן? הוא לא יכול קצת לשלוט בעצמו, הוא לא יכול... ברור שהוא... והשמירת העיניים, זאת אומרת, יחס של צניעות לנשים, זה יחס שאומר לי, ואני מכיר בזה שהיא נשמה שאני אתה תמיד. כשאתה פוגש אישה, כמו שאתה פוגש אישה, אני אבדל. זה, 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 זה מחסום שבא מהכבוד העצום שיש לי לאישה. וחוסר המוכנות להתייחס אליה כמו אובייקט מיני. והידיעה שיש סכנה כזאת, שיש סכנה כזאת. והסכנה הזאת היא, גם אם תתרחש פעם ב-20 מקרים, היא חרפה. עכשיו, אם זה בא לבד, זה בא לבד, אתם יודעים? פעילות הורמונלית, זה בא לבד. בסדר, בא לבד, זה לא אני. זה לא התודעה שלי, זה לא הבחירה שלי. אם באות מחשבות יצריות, אתה בא ואתה מגרש אותם. אתה מסיט את הכיוון, אתה מחשב לכיוון אחר. אתה רואה משהו הרבה מעבר לזה. אנחנו יודעים על יצירת עולם נקי, יצירת עולם טהור, יצירת עולם שאישה, יצא להם אלוקים. אני יודע ששמירת העיניים יכולה לבוא במקומות הפוכים לגמרי, אני מבין את זה. באופן עקרוני, זה, יש שם רב, כשאתה רואה אישה, אתה רואה ערפל טהור. יש שם קדושה, ויש חשש מאוד רחוק. אז מה זה חשש רחוק? אתם יודעים, אני אפילו לא יודע אם זה באמת יעזור שלא יהיו עירוב גבוה, שמישהו יוצר עולם שיש בו צניעות. לא יודע. משום שהגוף שלנו בנוי ממערכות ביוכימיות, גבר רואה אישה, ולפעמים זה מפחיד, אבל העמדה שלך, העמדה שלי לגבי המצב הזה, העמדה שלי זה זרמים ביוכימיים, זה לא אני, זה לא אני. אני יודע שיש פה צלם אלוקים. דרך אגב, זה אותו דבר כמו מי שמסתכל עליי וחושב כמה הוא יכול להרוויח עליי. בכל מיני תחומים אחרים. כמה כסף הוא יכול לחלץ ממני או משהו. זה אותו דבר, זה נוכח באותו מקום. אז זה נכון כלפי בני אדם, אז בטח זה נכון כלפי אלוקים. אז יש סיבוכי דעות, יש סיבוכים, יש ערפילים, המצויים במחשבה על דבר המושג האלוקי, שהם בריאים, שהם מעולים. ויש ערפילים שיוצרים סיבוכי דעות, שהם לא באים מבניית עולם מדויק ונכון מול האלוקים, אלא בנויים מהפקרות, מבטלנות, מפחד להגיע לכל זה. ואז המושג האלוקי נהיה מסובך, כואב, ואולי בהמשך המאמר, דוגמאות, אז עכשיו אני עושה הפסקה לטובתכם. הערות, קושיות, התקפות.
רב, מה שהרב אומר שאם אנחנו אומרים שאין לנו ציור לקדוש ברוך הוא, זה הכחשה.
רגע, אני לא מזהה מי מדבר, המסך לא מופיע לי. פלא, כן, בכבוד.
כאילו, למשל, הסוגיה של התארים ברמב״ם, שכל התיאורים הם על דרך השלילה וכולי, זה לא קצת אומר שלא צריך להיות ציור אלוקי?
בשכל לא צריך להיות ציור אלוקי. אבל כשהרב כותב במחשבה, אני לא חושב שהוא מדבר רק על השכל במובן שלה. בשכל כל ציור אלוקי הוא לא נכון. אבל אתה לא יכול לחיות בלי ציור אלוקי. אתה מדקלם, אתה רובוט, אם אין לך ציור אלוקי. אנחנו עשויים לא רק משכל. אם היינו זיס קונקי, אז היינו יכולים להגיד מה אני אומר בשכל. אבל המחשבה זו מילה שכוללת הרבה מעבר לתובנות שכליות. בטח שהרמב״ם אומר שכל מה שאתה חושב אלוקים זה קטן עליך. אז הכרת עליהם שוללים. אבל נשאר מה כן, שוב, זה מה שאמרתי. אתה יכול להגיד אלף אם שאתה לא יודע, אתה מצייר ציור אלוקים. אתה אולי לא חשוף אליו. אתה אולי לא חשוף אליו. אם אנחנו, ככה הרב כותב לקראת סוף מאמר דעת אלוקים, אם אתה לא שואל את עצמך, למה אלוקים רוצה, אתה אומר, בוא נברך 100 פעמים ביום. בוא נעשה שבנות עושות נשים, סעודת אמנים, ברך אותו, תברך אותו, מחלקים בית כנסת אצלנו, אנשים צדיקים מחלקים בשמים בשבת, שתברך עוד ברכות, נכון? אם אתה לא יושב על זה פעם, אם אתה לא מברר, למה למען השם הוא צריך שנברך אותו 100 פעמים ביום? מישהו פה רוצה שגם אותו נברך 100 פעמים ביום? מתאים לי, אבל מישהו דורש את זה? עלינו משבח, למה עלינו משבח? מה קרה? למה שניתן לו גדולה? מה הקטע שלו? מה הקטע שלו? למה הוא צריך את זה? למה הוא רוצה את זה? אני יודע שיש תשובות, אני יודע. אבל אם אתה לא יושב על זה פעם, אז הנפש שלך מציירת ציור של מישהו שרוצה שנשבח אותו. להשתחווה לאדום רגליו. כאילו זה לא להשתחווה, זה דרשן של השרפרף שמתחת לרגליים שלו. אם אתה לא נותן לעצמך איזה הסבר, בנפש ציור, אתה נותן לעצמך הסבר. אז אם אתה לא בוחר, אם אתה לא מברר את זה, אז נוצר לזה הסבר. נוצר לזה הסבר. אם בן אדם היה רוצה שישבחו אותו וישתחוו לאדום רגליו, לא היית חושב על הדברים יותר מדי. נחמדים, בוא נגיד כך. בוא נגיד כך. זה לא דוגמה שלי, כן? זה דוגמאות של הרב בדעת אלוקים. קראת סוף המאמר. אם אתה לא יושב על זה, אז אתה מדחיק את זה, אתה יכול להדחיק את זה. אתה יכול גם לפחד מזה, אתה יכול להגיד, יו, יש לי ציור מפחידים אלוקים, כאילו הוא כועס וכאילו זה, אז תברח מזה, תדחיק את זה, גם יכול להיות פתרון. לגלות זה פתרון שיש לנו. באופן, אתה רואה רוע בעולם, אם אתה לא מתמודד מול זה, אתה לא עונה תשובה, אם אתה אומר, לא יודע, זה נכון, אני לא יודע. יש קצת רוע בעולם, אתם יודעים, עוד לא ניקינו, זה בעזרת השם, אוטוטו. כולה רשע, כולה קשן, תכלה כיתה ומשה זו מן הארץ. אם אדם לא נותן איזה מענה, שוב, לא כל אחד יודע כמו רב אליבזק שיבוא. אבל אם אין איזה כיוון, אם אין איזה בירור, למה אני משבח? להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לנצח, לברך, להלל ולקלס. עוד אסור לנשום בתוך כל הרשימה הזאת. צריך להגיד את זה כאחד המופתים. למה? למה? זה לא יותר מדי מסובך, זה גם לא יותר מדי ילדותי. אז יש לך מושג, יש לך ציור, השתמשת, פגי, שיש מילה ציור, ואני חושב שזו מילה מדויקת. יש לך מושג אלוקי. עכשיו אני אמשיך עוד דבר, גם מי שאומר שאין לו אלוקים, בסדר? גם מי שאומר שאלוקים לא מעניין אותו, יש לו מושג אלוקי. הוא צייר את אלוקים, הוא הגדיר את אלוקים, והציור הזה של אלוקים לא מעניין אותו. זה לא שאלוקים לא מעניין אותו, זה איך הוא צייר את אלוקים, ואז זה נהיה לא מעניין. איך הציור מבולבל, ילדותי, שאולי הוא לא אשם, הוא לא נכנס בכלל לכיוון הזה. אבל יש ציור, ומי שאומר שהוא לא מאמין באלוקים שהוא דמיין, זה משפיע אין סוף על סיבוכי הדעות שלו. אני קודם כל חילקתי, עכשיו אני גם חוזר עם החלוקה, זה לא חוזר, כי תכננו את זה מראש. אם אתה אומר שאתה מאמין, אם אתה אומר שאתה לא מאמין, יודעים, החברה החילונית, סליחה שאני משתמש בביטוי הזה בארץ, הם חילונים דתיים, זאת אומרת, הם חילונים אורתודוקסים, הם לא רפורמים. בארצות הברית יש אחוזים גדולים מאוד, אני לא יודע כמה, של רפורמים. חילונים זה לא רפורמים, התנועה הרפורמית מנסה לחדור לארץ, משקיעה אין סוף כסף במצב של קיטוב מאוד גדול, במצב שיש הרבה פלגנים ומעוררי מחלוקת, וזה לא הולך לה, היא לא מצליחה לתקוע יתד. היא ציפתה שיהיה מה שיהיה, בארצות הברית היא הפלג הגדול, אני חושב, 30% מיהדות ארצות הברית משכת, יהדות, אני יודע פה מי שם יהודים, מי פולים, אבל משכים אותם, פה זה לא לוקח. היא מזרימה לפה משהו לא נתפס, היא נאבק, יש לה כוח פוליטי אדיר, יש לה חבר כנסת הזה מהעבודה, והמון מוקדי כוח מושפעים מכל מיני ניסיונות לדחוף את הרפורמה, את התנועה הפרונית, היא כמעט לא כזה, זו תופעה ביזארית. לא יודע מישהו מכם ביישוב שלו יש בית כנסת רפורמי או... זה לא לוקח, כי החילונים בארץ הם חילונים דתיים. זאת אומרת, הם לא מאמינים באורתודוקסיה, לא שהם לא מאמינים ברפורמה, אם הם לא מאמינים. והם לא מקיים, אבל להיות דתי, זאת אומרת, אם יעשו בר מצווה לבן שלהם, כנראה יעשו את זה עם רב. או אם הם לא יעשו, אז הם יעשו על הרב, ובגלל הרב הם לא יעשו. זה לא. הם לא יגידו ברכת כהנים, עונש, אבל הם לא ילכו ל... הם הולכים לרפורמה בשביל הרבה פעמים בשביל ה... אז זהו, שדרך אגב זה יוצר המון כעסים, כי אם התורה היא שלכם, והיא לא נראית טוב, ולא תמיד היא נראית לגמרי טוב, אז יש לזה הרבה השלכות. נסכם בחצי דקה, הרב פה לוקח את המושג שהוא מאוד חשוב לנו, אבל הרב אומר, לא, 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 זה לא, זה לא מונח דתי. זה מונח קיומי, הרבה הרבה לפני והרבה הרבה אחרי, כל מחשבה דתית. זה עצם החיים, עצם החיים. הוא עוד לא הסביר למה. אני מציע שנמשיך במאמר זיסור מוקים, אני חושב שהוא מאוד יוצר מבט הרבה יותר עמוק ומבין על מה קורה לנו פה במדינת ישראל, איך זזים, איך מתקדמים. אבל הצעות אחרות יתקבלו בברכה, כולם יש את הטלפון של ברקאי, אהוב והיקר. שיהיה לנו חודש מבורך ומתן תורה, חג מתן תורה שמח, שיפתחו השמיים ונראה מאות אלוקים שהחטופים שלנו, שמשמור עליהם וישיב אותם במהרה וישמור על כל החיילים, נראה עם קרן ישראל, שבת שלום ידידיי.